משדר מיוחד לרגל כינוס השלוחים העולמי. בהגשת אפרים קמיסר, צבי טסלר והעיתונאי מנחם כהן.
נמצא עכשיו עם העורך הראשי של עיתון כפר חב"ד. לא הרבה יודעים, אבל הוא זה שחשף לעולם לראשונה לפני 40 שנה את שלוחי הרבי. וגם הרבי היה מעורב בזה, אם אני מבין נכון את ההיסטוריה, הרב ארונדב הלפרין.
שלום וערב טוב, הרב ארונדב הלפרין.
שלום, ערב טוב. חשבתי שאתה בדובאי,
הרב קצרה. אז הבאתי גיחה קצרה למולדת, כדי להשתתף כאן בכינוס הגדול, ומיד חוזר השבוע כדי לראות את השליח החדש צומח בדובאי.
יפה. האמת היא שלפני 40 שנה, כמו שהיום, למשל, תגיד לדור הצעיר היום, שלפני 40 שנה לא ידעו מה זה טלפון נייד, לא ידעו בכלל שיש כזה דבר אינטרנט שאפשר להעביר תמונות, הדור הצעיר לא יקלוט את זה, לא יאמין. אבל זה הרי היה לפני 40 שנה. לפני 40 שנה, המושג הזה של בית חב"ד, של מקרבים יהודים, אף אחד לא שמע את זה. זאת אומרת, ידעו שיש ירושלים, יש בני ברק, יש כפר חב"ד, יש ויליאמסבורג, יש ריכוזים חרדים. מעבר לזה, העולם מתבולל באמריקה, בצרפת, בכל המקומות, בקיבוצים בארץ, אף אחד לא שמע כלום. למרות שהמהפכה התחילה לאט לאט לפרוח בצורה חזקה. אני זכיתי לפני 40 שנה, זה היה בשנה הראשונה של העיתון, כשהגעתי לרבי, אז קיבלתי הוראה מהרבי לצאת לשבוע לקליפורניה, ולפתוח בעיתון סדרה של חב"ד בעולם. והשם של הסדרה, אגב, היה שכינה במערב. נסעתי למדינה שהייתה ידועה כמדינה הכי מתבוללת בארצות הברית, ונדהמתי ממה שראיתי, בית חב"ד ענקי של הרב שלמה קונין, עוד שורה של בתי חב"ד, כל יום נפגש עם עוד סטודנטים שהתקרבו ליהדות, חלקם כבר לבשו סרטוקים, פעילות, שיעורים עם ילדים, משהו שבכלל לא עלה בדמיון. לאחר מכן פתחתי בסדרה של חב"ד בצרפת, ואני חייב להגיד, בשבת הראשונה שהייתי שם, שפשפתי את העיניים, אם אני רואה נכון. אני הולך בפלאס דה רפובליק, זה המקום המרכזי בפריז, אני רואה קבוצה של איזה 100 אנשים אברכים עם טליתות, יוצאים ממקווה והולכים לבית כנסת לבית חב"ד. פריז, בימים ההם, אף אחד לא האמין בכלל שיכול להיות כזה דבר. ואז ישבתי במשרד של הרב זימוב עם 8 ממה שנקרא ראשי הגרופ. אחד פרופסור באוניברסיטה, אחד מנכ"ל משרד עבודה הצרפתי, כולם חסידים עם סקנים וסרטוקים שהתקרבו בפעילות בקמפוסים, והם עצמם מקרבים אחרים. בקיצור, גם החבדניק המצוי בעולם לא ידע מכל זה. לא הייתה אז תקשורת, לא הייתה אפשרות איך להיוודע. זה היה פתאום מין שוק כזה. בבת אחת התחילו לקרוא שבוע אחרי שבוע על בתי חב"ד, על הפעילות הנפלאה. יום אחד מתקשר אליי רב שמואל מורדכי מינץ, עליו השלום, המזכ"ל של תנועת אגודת ישראל. הוא אומר לי, אצלנו בשטיבל בתל אביב, מחכים כל שבוע בשקיקה, שהגיע הכפר חב"ד פשוט לקרוא את הכתבות האלה. תנועה שלמה שלנו, אגודת ישראל בחול, לא עושים מה ששליח אחד ויחיד שלכם עושה. וזה היה באמת, ניגש אליי, אני זוכר איזה יום, רב שמואל חפר, ממנכ"ל בית רבקה, הוא חיבק אותי, הוא אומר לי, תשמע, אני לא ידעתי מה עושים בפריז, לא ידעתי מה עושים בקליפורניה. הוא, שמואל חפר, מראשי מוסדות חב"ד. הכל היה נעלם, וברוך השם, בעזרת הסדרה הזאת, הצלחנו לחשוף לאט לאט את הפעילות של חב"ד, שאז הייתה ממש בלתי ידוע. היום זה נשמע, כמו שאמרתי, מצחיק לדור הצעיר. מי לא יודע מה זה בתי חב"ד, מי לא יודע מה זה קירוב יהודים בקיבוצים, מי לא יודע מה זה כל הדברים האלה, מה זה ההמונים שהתקרבו בצרפת, היום בצרפת, בזכות אותה פעילות של שלוחים, יש יותר מסעדות כשרות, אני חושב, מה שבתל אביב בטוח. מסעדות כשרות למהדרין, מלא, תלמודי תורה, בתי ספר, שום דבר מזה לא ידעו לפני 40 שנה. אז זה התחיל, וברוך השם שזכיתי לסוף, ומאז העיתון עד היום ממשיך לסוף בסדרה חב"ד בעולם את הפעילות של השלוחים. נדמה לי שכל שבוע כמעט יש לנו שליח ממקום אחר, ומה שאנחנו יכולים לאחל רק זה מהם ילמדו וכן יעשו, שכל הציבור החרדי יצטרף לפעילות הזאת, כל אחד במה שהוא יכול בתחום הזה, להאיר את העולם, וכך מביא את הגאולה.
הרב דב, ביקרת אצל מאות שלוחים במשך 40 שנה, יש איזה שליח אחד שנשאר אצלך חרוט בזיכרון?
אני, קשה לי לתת ציונים, כמו שאמרתי, מצד אחד הרב מולה זימוב, כשביקרתי אצלו ראיתי משהו שבדור שלנו אף אחד לא עשה בקליפורניה, אבל אני חרוט לי בזיכרון דווקא אחד ניסנבוים מזלצבורג, שהייתי אצלו, זוג צעיר בשליחות שנה, בלי שום דבר, ממש בלי כלום, בלי מקום לכלול את אוכל כשר, בקושי שהוא הצליח לקבץ יהודים אצלו לבית חב"ד, הקשיים הנוראים שהיה להם, וזה נגע לי ללב מאוד לראות איך במסירות נפש, לא מעניין אותם שום דבר, בעל ואשתו אז בימים ההם מחליטים לצאת לשליחות ויוצאים למדינה רחוקה, ברוך השם אז הוא גדל והצליח, מתפתח ממי שלוחים אחרים, אבל השליחות במקום הזה, זה הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי לא להצלחות של השלוחים, אלא לקשיים, למסירות נפש, לנכונות לא לחשוב על עצמך בכלל, אלא פשוט לחשוב על יהודי אחר ולהקריב את כל החיים בשביל זה.
מדהים, מפעים.
מתחבר לי לסיפור שהיה השבוע, זה ככה הובלח בתוך ראיון בכפר חב"ד, זה כאילו היה חצי שורה בפנים, שהוא שליח שהפך להיות שליח גדול, לא זוכר מי זה, אתה עברת על כל שורה, אז אתה יודע, שהוא מתאר שבתחילת השליחות שלהם, המצב הכלכלי שלהם היה כל כך נורא, שכדי שיהיה להם אוכל בשבת, הם אספו בקבוקים למחזור, כדי שיהיה להם פשוט אוכל.
זה היה רב ישראל דרם,
השליח
שיש לו היום 30 בתי חב"ד, ומה שמעניין, לפני שהוא יצא לשליחות, הרבי אמר לו, כך הוא מספר, תחשוב על הגשמיות שלך, למרות שרוחניות זה העיקר, אבל ככל שהגשמיות יותר מוצלחת, אז יהיה יותר רוחניות, אז הוא מספר, ניסיתי בהתחלה, אבל הייתי צריך למחזר את הבקבוקים בהתחלה כדי שצריך להתקיים.
ליומן. פשוט ליומן.
חיים של שליחות. חיים, פשוט חיים של שליחות.
הרב הרדוב אלפרין, העורך הראשי של מגזין כפר חב"ד, שמה שאנחנו עושים הערב, אנחנו סוג מחכים דברים שאתה התחלת לעשות לפני 40 שנה, כשהתחלת להוציא החוצה את הסיפורים של מפעל השליחות. והנה, כולם מאזינים, צופים בנו מכל העולם, ורואים גם אותך.
יאריך יומים.
יאריך ימים הולכתו, בעריכת עיתון כפר חב"ד. אתה יודע מה, נאמר רק לגבי מגזין כפר חב"ד. אחד הדברים המעניינים ומדהימים, כשנמצאים אצל שלוחים בעולם, הרגע המכונן של השבוע, והמשמח, כשמגיע מגזין כפר חב"ד. עכשיו, אנחנו מפונקים פה בארץ, זה קורה לנו חמישי בבוקר, המן שלנו, הכפול של שבת, מגיע כבר ביום חמישי, לא צריכים לחכות ליום שישי. אבל בעולם יש המון שלוחים, הרגע המכונן של השבוע, זה כשמגיע למגזין כפר חב"ד, עם כל ההשקעה האדירה והחיבור, יש שליח שזה מגיע לו בליל שבת, יש אחד באמצע הצ'ונט בשבת הצהריים, הדבר מגיע עם זה, ואז השמחה פורצת בבית.
שאני יצא לי כמה פעמים, נסעתי לביתי וחתני והנכדים, שלוחים בסיול בקוריאה, אני רואה איך שהם רצים לקראת סוף השבוע כל פעם לדואר לראות אם כפר חב"ד הגיע. אני רואה את ה...
אז זה היה כפר חב"ד של השבוע הקודם.
כן, כן, ברור. כן,
טוב.
מקסים, הרב אלפרין, תודה רבה שהתחברת אלינו כאן הערב בשם כל המאזינים והצופים.
תודה לכם, תצליחו.
נצליח, אנחנו והשלוחים יצליחו, והעיקר יצליחו במשימה המרכזית, כמו שנאמר כאן כל הזמן, המוטו של הכינוס השנה, שליחות בכל מצב להביא לימות המשיח.
תשמע, אני רוצה להתחבר לדברים שאמר הרב רונדון, על הקשיים של שלוחים. יש לי זוג חברים טובים, הם לא חבדניקים, האישה...
לעת אתה, כמו שאמרנו?
האישה למדה בחבד. יש לא מעט כאלה שלמדו במוסדות חבד, בגלל הלימודים, בגלל האיכות וכו'. היא אמרה לי שהיא לא מרשה לדבר אצלה בבית נגד שלוחים של הרבי. אמרתי לה, מה הסיפור? אז היא אמרה שכשהיא הייתה... אז היא אמרה ככה, כשהיא הייתה בתור בחורה, הם יצאו מטעם המוסד החינוכי, לסייע לשלוחים לכמה ימים בקיץ, והם היו אצלם בבית, וישנו בחדר שלהם, ועשו פעילות. גם אחד, הזוג לא היו בבית, והם החליטו לקחת יוזמה, ולעשות סדר וניקיון בבית. לשטוף, לארגן, וכשפתחו את החדר של השלוחים, של הזוג, הם גילו שאין להם מזרונים. הם נתנו להם את המזרונים, וישנו על העץ.
לא יאמין.
והיא אמרה, ראיתי מה זה... הם לא אמרו להם מילה, הם לא ידעו מכלום, הם לא היו עושים את ההפתעה הזאת, הם לא ידעו. הם היו כל כך פשוט נתונים בשביל הזולת, והיא אמרה, את ההתמסות הזאת אני לא מוכנה לדבר, שידברו אצלי נגד שלוחים, זה ככה משהו שתפס אותי מאוד.
אני לא מכיר מה יש לדבר, אבל בכל מקרה אנחנו מדברים על הנקודה, על המסירות, על ההתמסרות, ההקרבה למען האחר. בואו נדבר על שמחות משפחתיות, אוקיי? אני רואה כשיש שמחת ברית אצל משפחות סטנדרטיות בציבור החרדי הרגיל פה בבני ברק. מוישה מגיע ירושלים, חנה למגיעה ממודיעין עילית, וכולם מתכנסים פה בהם והילד לברית. במשפחה חבדית אין לנו שמחות משפחתיות של כולם יחד. לא מדברים על הקורונה עכשיו. אנחנו מדברים על זה שבזמן רגיל המשפחות כל כך מפוזרות ברחבי העולם. וכינוס יחד, הייתי בשבת, ממש אתמול הייתי בבית של חמי וחמותי ברחובות, עם ילדים מפוזרים בכל העולם, ולראות את התמונה של כולם יחד, כאילו, מתי זה קרה, מתי זה קרה שהם התקבצו יחד, וגם בצד השני של החיים. אני יודע לספר על הסבא של אשתי, הרב לייבול ביסטריצקי, זיכרונו לברכה, ועם ילדים שבזורים בעולם, ויש לו ילד בשליחות בקליפורניה. 15 שעות טיסה, כשהטיסה יוצאת לדרך. והבן הזה תמיד אמר, אני יודע שבסוף היום, ביום האחרון של אבא, אני אפסיד ואני אפספס בגלל המרחק שלי בשליחות. וזה כל הזמן צרם לו, כי אם חלילה קורה משהו ואבא לא היה בריא והאמא לא הייתה בריאה, אוי ואבוי שהמרחק שלי בשליחות, שבחרתי להיות בשליחות בקליפורניה, וההורים אחרי הרבה מאוד שנים בניו יורק גרים בארץ בגאולה, הרב לייבול ביסטריצקי, הרבה מאזינים וצופים הכירו, אוי לי... אם זה מה שיקרה ואני אפספס את הרגעים שאני צריך להיות עם אבא שלי. ובאמת, אבא שלו נפל למשכב בערב שבת, הוא קיבל הודעה לעלות על הטיסה מיד ביום ראשון מקליפורניה, נחת כאן ביום שני בצהריים, ואבא נפטר ביום שני בערב. זאת אומרת, הרגשות המשפחתיים האלה, אנחנו רחוק, אנחנו מאוד מאוד רחוק, האחים והאחיות של כולנו כאן.
יש לו הרבה ילדים בשליחות.
נמצאים במרחק, נמצאים במרחק, ואנחנו לא חווים... את הרגעים המשפחתיים שכולם חווים אותם. עכשיו, זה לא הכל נופת סופי בכיף לכם. חברים, זה המון אתגר. לא הולכים למכולת לקנות חלות. כל שבת צריכים לאפות את החלות ולא לבד. צריכים לאפות לקהילה ולכולם. זו עבודה אינסופית. זה תופס אותך בקטעים המשפחתיים. כשאתה נאלץ לראות שמחה מרחוק בזום. ואתה לא יכול להשתתף. זה תופס אותך ברגעים של סוף החיים. כשאתה רוצה להיות עם המשפחה. אבל אתה במרחק ולא תמיד מצליח לתפוס.
בקורונה זה הלך וגבר רק.
בדיוק, כי הניתוק, כולם מרגישים את הניתוק. אז הניתוק שהעם מרגיש כרגע בקורונה, זה מה שהחבניקים מרגישים ביום יום כבר עשרות שנים.
צריך אבל להגיד, בנקודה של אור, דווקא זה שפתאום הפכו כולם להיות מחוברים דרך הזום, חיבר באופן מסוים גם כאלה, ש... בקשר עם המשפחה, עם השליחים, עם האחות בשליחות, עם האח בשליחות, אבל זה יותר מורכב, ופתאום כשהזום נהיה נגיש כל כך, אז פתאום נהיה יותר קרוב, ומשפחות הפכו להיות...
פעם שמעתי פה איזשהו אברך מאוד מעניין, שלומד כל יום בחברותה עם הרב קנטור השליח בתאילנד, כאילו מה, יושבים דרך המחשב ללמוד, תפוס לך חברותה בשכן שלנו, מה אתה פה, הזמן שלו, היום פתאום אנחנו מבינים כאן בעולם, שהסיפור הזה של איפה החברותה שלך זה פחות רלוונטי, ויש הרבה מאוד חברותות מאוד מאוד מעניינות שנוצרו באמת בתקופה האחרונה, מה שאנחנו בעצם
הכרנו קודם. בשיעורים שמתחברים ממקומות שונים, ולהביא לימות המשיח. טוב, אנחנו צריכים להתכנס.
כן, להתכנס בעניין של הכינוס, ממש ככה. מה אתה אומר צבי?
איך מסכמים? אז מסכמים קודם כל שבאמת לראות ולקחת מהם את האנרגיה, אבל לא להשאיר את זה שם. לא להשאיר את זה כמו איזה תמונה שתלויה
קינה
בסלון.
קינה חיובית, אני קורא לזה קינה חיובית.
אנחנו צריכים לקחת ולעשות בעצמנו, כי כל אחד, הרבי דיבר על זה שכל יהודי הוא שליח, כל אחד בעצם יש לו שליחות בעולם, וכל אחד מאיתנו יש לנו את האחריות, לא רק להגיד, הנה התמונה היפה הזאת, ובסדר, אני מחזק אותם, נכון, זה חשוב לתרום להם, זה חשוב לעזור להם, אבל חשוב גם שזה יהיה אכפת לנו, שזה יהיה חלק מאיתנו, לקחת ולשאול את עצמנו, איפה אנחנו חלק מהשליחות הזו, כל אחד במקום שלו, ולכל אחד מאיתנו יש את הדרך לממש את השליחות שלנו בעולם, כדי לקיים את הרצון האלוקי וכדי להביא את משיח.
אז אני לוקח על עצמי לחזק עד כמה שאני יכול את השליח בדובאי, השליח החדש והצעיר.
בעידן דובאי.
וצריך שם הרבה, לא, אנחנו אומרים באמת, כי אנחנו אומרים, השליח, כמו שקראנו פה בתחילת הערב, הבאנו פה את הנתונים של חב"ד בעולם. זה השליח הרשמי האחרון שפועל, שאני רוצה לספר לכם, אוקיי? דובאי הנוצצת.
המדינה האחרונה.
המדינה האחרונה בינתיים, נכון.
מאז כבר הוא חזון לדעתי עוד איזה 20 שלוחים.
אז בדיוק, המדינה האחרונה. דובאי הנוצצת והכל, אז רק רוצה לספר. אני תמיד יודע לשאול את היהודי בחצי שנה האחרונה, איפה היית בליל הסדר תש"פ? איפה שהיית, שם אתה גר. כל יהודי, איש לא יצא מפתח ביתו בליל הסדר של תש"פ. אז השליח בדובאי, הרב לוי דוכמן, אני אספר לכם איפה הוא היה, בדובאי המדהימה עם המגדלים, הוא היה לבד בבית חבד, ישב לבד, הוא עדיין לא נשוי הרב דוכמן, עם האגדה שלו, עם הכוס יין ועם המצות ישב לבד. היה סגר בדובאי, היה עוצר, לא רק סגר, הוא שלח בערב החג את האוכל, כי מדומני שבחול זה היה 3 ימים, אני זוכר נכון, יומיים בוודאי, אבל אני חושב שזה נכנס גם לשבת, הוא שלח את האוכל לכל הקהילה שלו, ודאג שלכולם יהיה את הכל, והוא השליח הגדול והמפורסם של דובאי, ישב לבד בבית חבד וערך את הסדר שלו.
אז הורים בדימה.
מעבר לניצנוץ, מעבר לכל הדברים המדהימים של שלוחי חבד, שמזוהים עם מטוסים וחול וכיף, חבר'ה, זה המון 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 השקעה, והמון התמסרות למשימה אחת, להיות שליח. שליח זה על ידי, שנשלחת, נשלחת על ידי הרבי, על ידי מי ששלח את השלוחים, וכל אחד מרגיש חלק, וכל אחד רוצה להיות חלק, וכל אחד מכם, עם כל פעולה שהוא יעשה, למען יהודי אחר, לא צריך להיות חבדניק, לא צריך להיות רשום במרכז השלוחים של חבד. מה הפעולה הטובה שעושים למען יהודי אחר? זה כל השליחות של חבד על רגל אחת. מה אתה עושה היום בשביל יהודי אחר? אני אומר לכם, הגויים חבדים, כשהם קמים בבוקר, לא שואלים את השאלה הזו. הם ממש לא שואלים את השאלה הזו. רק אנחנו, היהודים, שואלים את זה, כל אחד בענייניו ובעיסוקיו.
זה, ועם זה אני חושב שצריך לקחת את היום הזה. אגב, הזכרתי ליל הסדר, זה מזכיר לי את ההקדמה לספר הרבי מלובביץ' שכתב יחיאל הררי, דוקטור יחיאל הררי, okay. שהוא מתאר שם את ליל הסדר שהרבי יושב, אחרי שהרבנית נפטרה, והרבי ישב לבד בליל הסדר, הוא לבד.
וכמה הצילו להצטרף. 1988, אנחנו נמתף של ממחת, שלוחים בעולם, עושים לילות סדר להמונים, וכל הפעילות קורית והכל קורה. איפה הרבי יושב?
אבל איפה הרבי נמצא עם הילדים שלו, שזה השלוחים? ואיפה הרבי נמצא בכל נדרי, עם הילדים שלו, עם השלוחים? שם הוא נמצא, נותן להם את הכוח, והם באים אליו, ובעזרת השם, בכינוס הבא עם הרבי, בעזרת השם, כאן בירושלים
הבנויה,
ועד אז בבנקט שם.
ושם לגמרי אנחנו מכוונים. תודה רבה שהייתם איתנו ערב כאן, בכל חי, האזנתם לנו, צפיתם בנו מכל העולם. תודה רבה לרב נפתלי ליבסקר, ראש אגף הסניפים מצעירי אגודת חב"ד.
תודה לאסתי הרשקוביץ,
שהתארח איתנו. מנחם כהן, עורך עיתון כפר חב"ד. צבי טסלר, איש המספרים של כל חי, שהחליף ערב מספרים אחרים. אסתי הרשקוביץ, שערכה אותנו בהמון עבודה, בימים שלפני, מנדיור, שמנהל אותנו, שלנו ושלכם, הכל שלו. אני אפרים קמיסר, יוצא כאן עכשיו, 12 בלילה בבני ברק, ומחפש איך אני יכול לעזור ליהודי.
תודה לאבי רוזן ובצלאל כאן על הבמה שנתנו לנו, ובעזרת השם שנזכה באמת להביא
לימות המשיח.
לימות המשיח, תכף ומיד. תודה רבה לכם.
לחיים, לחיים. בשמחות לחיים, לחיים. מיר זיינען שלוכי פון רעם צו ברעם